אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף קס"ז, מתחילים למעלה, אומר אביי, האימן דבוי למערך וחסים מסודי בבית דין, יש אופן שבא שטר לפני בית דין בעירור, מערערים על כשרות השטר, אומרים שזה מזויף. אז יש כמה אופני קיום, למשל, באים שני עדים ומעידים שהם מכירים את חתימת ידי העדים, אבל יש אופן אחר. העד החתום למטה שמה בשטר, שולח עם שני עדים לבית דין את דוגמת חתימתו, ובית דין משווה את דוגמת חתימתו האמיתית, שעכשיו אנחנו רואים שזה חתימתו, עם חתימתו בשטר. אם רואים שזה זהה, אז זה קשר. אם רואים שיש זיוף, אז זה מזויף. אז כשהוא שולח דוגמת חתימתו, לא יעשה את הדוגמת חתימה בתחתית של נייר, כי אז יכול ליפול הנייר הזה על ידי נוכל, ויכתוב שטר מעליו, והנה יש לנו את חתימתו, ויכתוב שמה שזה היהודי, אני החתום למטה, חייב לזה וזה, $1,000. לא ילך ובסוף מגילת. דילמה, משכחס לו אחר, מישהו ימצא את הכתב הזה, וכוסף, ויכתוב שמה דמאסק בזיזו, שזה אני החתום מטה, לביתי מזה וזה, כך וכך. ותנן הרי למדנו, הוציא עליו כתב ידו. מי שמביא כתב ששם חתום מישהו אחר, הרי זה מחייב את בעל החתימה, שהוא חייב לו, שהוא חייב לו כסף, הרי שהמלווה גובה מנכסים בני חורין של החתומתה, אז יכול לצאת כלכול. לכן יחתום רק את הדוגמת חתימה שלו למעלה, בחלק ממש בשורה הראשונה של השטר, שלא יוכלו לכתוב שום דבר מעליו. מספר את הגמורה מה זה בזבינה, היה מוכס אחד שבא לפני הבאיה, אמר לו המוכס להבאיה, הוא רצה להוציא ממנו חתימה כדי לזייף. אז הוא אמר לו ככה, אתה יודע טוב מאוד שישנם תלמידי חכמים שרוצים לעבור פה את הגבול, ואני רוצה לעשות להם הקלות, אז הם מביאים מכתבים מרבנים. אז אם הם יביאו מכתב ממך שהם תלמידי חכמים, אני אפתור אותם מהמכס. אבל אני צריך לקבל ממך דוגמת חתימתך כדי להשוות את זה עם החתימות שאלו יביאו לי אחר כך. אז לכן אמר לו, נחזה לי מה חסים מסיודי, תחתום פה את החתימה, שיהיה לי את החתימה. תחיו עשר רבונון מחבלו, כשיבואו הרבנים ויראו לי את החתימה שלך, מעברנו לו בלוי מכסה, ניתן להם לעבור בלי לשלם. על ידי זה שאני אשווה את זה לחתימה שלך האמיתית. אז הבאי רצה לחתום, כמו שכתוב פה, ברש מגילתה, אך ולי ברש מגילתה. אבא קונוגת בי, המוכס משך את הקלף כדי שהבאי יחתום מלמטה. אז הבאי תפס שהוא נוחל פשוט, הוא רצה לכתוב למעלה איזשהו שטר. עומלי אמר לו, הבאי כבר קודמוך רבונון, חזל כבר הזהירו אותנו מנוחלים כמוך, ואמרו לנו לחתום רק למעלה. עומר הבאי, מתלס ועד עשר, ממספר שלוש במילים עד המספר עשר במילים, שבן אדם כותב בשטר, לא לכתוב את המילה הזאת בסוף של שורה. למה? כי אם כותב בסוף של השורה שלוש, ארבע או חמש, אז הנוכל יכול להוסיף שם י' ומם סופית, ואז יוצא משלוש שלושים, מארבעה ארבעים וכן הלאה. דיל ממזעי וכוסף. אבל מי עשר והלאה? 11, 12, אין כבר בעיה. למה? כי כשכתוב 11, אז כדי לעשות מזה 21, הוא צריך להוסיף וו ליד המילה 10. 1 ו-20, הוא חייב להוסיף איזה וו פה. הוו הזה יגרום לנו צפיפות בין המילה 1 לבין המילה 10, וזה ייראה. הזיוף יהיה ניכר, אז לא צריך לחשוש לזיוף הזה. רק עד המילה 10. ויזרם אלי, אם כן יצא שבשטר כתוב את המילה מ-3 עד 10 כתוב בסוף של שורה, שיראה עוד פעם לכתוב את המילה הזאת שיצא לו באמצע שורה. נהדרה לדיבורי טרנט לא זזים, ששוב פעם יחזור על הסכום כמה פעמים, ואז לא יהיה מצב, אי אפשר לא יזרם אלי באמצע שיטה, אז יצא באמצע שורה, ששם כבר אי אפשר לזייף, כבר אי אפשר להוסיף אותיות באמצע שורה. ההודה וכוסף בי תלצה בפרדסה. היה שטר ששם כתוב שרובן מחר לשמעון שליש מהפרדסה. תלצה בפרדסה. הלך שמעון, מחקה לגגי דה בייס וקרי. מחק חלק מגג הבית ואת הרגל של הבית. ונמצא שזה נהיה עכשיו ווב. הווב היה קצת מורחק מהמילה פרדסה, אבל עכשיו יצא הוא פרדסה. זאת אומרת, המשמעות הוא מחר לו שליש מהשדה, ובנוסף גם את כל הפרדס. עושה לקמד הבאי, אומר לי, אמר הבאי ללוקח, אני רואה שיש פה רווח בין הוו למילה פרדסה. מה הייתה מרוויח לאל מילה איבוב? אז הוא תפע שיש פה איזה זיוף, קופסה, קפה אותו ואוידה, הוא הודע. ההודה וקוסף בי מנד ריבן ושימון אחר. יהודי נפטר והוא השאיר שלוש אחים. הוא שלוש בנים, ראובן, שמעון, וגם אח שקראו לו אחר. אז פה היה כתוב ככה, לוי קנה את החלק של ראובן ושמעון, שהם היו אחים. המילה אחר, זה לא היה הכוונה האח הזה שקוראים לו אחר. אבל היה להם גם כן אח, לשמי אח. הלך הבנדיט הזה, והוסיף ווב לפני המילה אחר. אז עכשיו כתוב כאן כך, שלוי קנה את החלק של ראובן ושמעון ואחר. כלומר, הוא קנה את החלק של שלושת האחים. עושה לקמד הבאי, אומר לה, מה איתה מדוחק לי על מילה איבוב כולי? למה המילה אחר ושימון הם צפופים? כי בטח הוספת שם משהו לפני המילה אחר. נו, אז זה זיוף. קוף סיבויד. ההוא שטור עדה וחוסם לי רובה ורווח ברד. מישהו הביא שטר לפני רובה, ששם החתומים רובה ורווח ברד. אומר לי רובה, עושה לקמד רובה. אומר לה, אמר רובה, די נחסים מזיות לדידיה, ונכון, החתימה שלי זה שלי. זה חתימה, זה דוגמת חתימתי. מי הוא קמד רווח ברדה לא יחסים אלי מועלם, אני מעולם לא חתמתי יחד עם רווח ברדה, אם כך זה מזויף. קוף סייבר אוידה שהוא זייף את החתימות. אומר לי, אמר רובל הזייפן, ביש לא עם ידידי זייפס, שאתה זייפת את החתימה שלי, זה יכול להיות, כי אני חותם פשוט. אבל איך זייפת את החתימה של רווח ברדה, דרוסיס יודה, הרי יש לו כתיבה של ידיים רועדות, איך עובדה, איך עשית את זה? עומר אמר לו, אנחי ידוע המצרי, אמר לו שהוא הניח את ידו על חבל נטוי, על הנער, משפה לשפה, שהוא מתנדד כל הזמן בגלל האנשים שעוברים על הגשר, ובמילא כך, בעודו ידו תלוי על החבל המתנדנד, ככה חתם, במילא יצא חתימתו כדוגמת רווח ברדה, שגם היה לו נינוע ביד, כלומר, היה לו ידיים רועדות. ואומר לו, קומה זרנוקה וכוסף, או שהוא עמד על דלי ששואבים בו מים מהבור, ואם כך כל גופו רעד כשהוא חתם, אז יצא דוגמת חתימת רווחי ברד. אומרת המשנה, כוספין גט לאיש, אף על פי שאין אשתו אימוי. אפשר לכתוב גט לבעל שרוצה לגרש את אשתו, אפילו שאשתו עדיין לא פה, ללא הסכמתה, כי הרי בעל יכול לגרש את אשתו בבעל כוחה, הוא לא צריך את הסכמתה. כמו כן, כותבים, שובר לאישה שהיא כבר קיבלה את הכסובה שלה, זאת אומרת שטר אישור שהיא כבר קיבלה את ההתחייבות של הבעל אחרי הגט, את הכסובה, אבל בשם בעל או אימו, למה? כי זה לרעתה, לטובת בעלה, אם היא מוכנה לקבל על עצמה שטר כזה, בכבוד. לא צריך את הסכמתו כי זה לרעתו, זאת אומרת זה לטובתו, לרעתה, אם היא רוצה את זה, בבקשה. ובלבד שאי מכירון הגמרא תפרש אחר כך את מי. והבעל נויס נסחר, הבעל הוא זה שצריך לתת שכר סופרים, הן של הגט, והן של השובר. בשובר אנחנו מבינים פשוט, כי כל פעם, למי שיש את ההנאה, הוא זה שצריך לתת את השכר סופרים. אם כך בשובר, ששם כתוב לאמור, שהבעל כבר פטור מלשלם את ההתחייבות של הכסובה, כי זה שובר שהיא כבר קיבלה, אז אנחנו מבינים, זה הנאת הבעל, אז הבעל הוא זה שצריך, לתת שכר סופרים. בגט הגמרא תאמר למה. קויספין שטר ללויבה, אף על פי שאין מל ואימוי. מותר לכתוב שטר לראובן שעומד לקחת הלוואה משמעון, ולתת את זה לראובן שהוא הלווה, שם כתוב לאמור שהוא כבר לווה. מה הבעיה? הוא רוצה להפסיד לעצמו? בכבוד. סך הכל שמעון המלווה זה טובה. ואין קויספין למלווה עד שאין לוי אימוי, אבל זה פשוט שאי אפשר לכתוב שטר חוב למלווה שהוא נתן הלוואה למישהו, כל עוד שהלווה לא נמצא פה ונראה שזה כבר היה באמת. כי הרי זה לרעתו של הלווה, אי אפשר לכתוב דבר של לרעת מישהו אחר. והיות וכשאחד לוקח הלוואה, הרי הוא זה שנהנה מזה, לווה נהנה מזה, אז הלווה נותן שכר סופר, היות והוא נהנה מן ההלוואה. קויס ושטר למוכר, אף על פי שאין לוקח אימו, מותר לכתוב שטר מחר על שדה, אף על פי שהלוקח לא נמצא. היות וזה לרעת המוכר, לטובת הלוקח. הוא רוצה, בבקשה. ואין קויס ולוקח, אבל אי אפשר לכתוב שטר קניין ללוקח, עד שיהיה המוכר פה. למה? כי זה כבר לרעת המוכר, אי אפשר לעשות רע לאנשים, צריך לברר את זה, הוא צריך להיות פה, צריך לאשר את זה. והלוקח, היות והוא נהנה מהעסקה, נותן שכר סופרים. אין קויספין שיטרי אירוסן, כמה כל צד מתחייב, צד החוסן, צד הקלה, שיטרי נסיון, שזה שטר כסובה, רק מדעת שניהם. בשטר אירוסן דעת שני המחותנים, בשטר כסובה דעת החוסן והקלה. והחוסן נויסן שכר, הוא זה שנותן את השכר הסופר של השטרות, כי הוא זה שקונה את האישה. אין קויס משטר הריסוס, שטר הסכם, שבה בעל שדה לוקח יהודי שיעבוד בשדה שלו, או באופן של הריסות, שהעובד מקבל כך וכך חלק מהיבול, שליש או רביע או חצי, או באופן של קבלנות, משלם לו כל שנה כך וכך. אלו מידע שניהם, כי שניהם בעצם צריכים להתחייב, זה מתחייב לעבוד, זה מתחייב לתת את השדה, והמקבל הוא זה שנהנה, לכן הוא זה שנותן שכר סופרים. אין קויספין שיטרי בירורין, שטרות ששם הבדין כותבים את טענות שני הצדדים, וכל מיינס לבזן, למשל שטר הדרכתה שכותבים שטר למלווה, שאם הלווה לא משלם לו, יכול לרדת לשדה שלו ולקחת את השדה שלו תמורת החוב. רק מדעת שני, מדעת שני הצדדים אפשר לכתוב את זה. למה? כי צריך להודיע קודם כל ללווה שהולכים לכתוב שטר הדרכתה על המלווה, כדי שיסדר, אולי הוא יכול לסדר גמח, שישלם את החוב שלו, לא יצטרכו לקחת את השדה שלו. וכמו כן בשטר בירורים, גם דעת שניהם היות וכותבים שם את טענות שני הצדדים. ולכן שניהם נותנים שכר סופר. רב שמעון גמליאל אומר, לשניהם קויס משניים, לזה לעצמם ולזה לעצמם. כלומר, כותבים שני שטרי טענות, לכל אחד נותנים את השטר שלו, הגמרא תפרט מה, במה הוא חולק על התנא קמא. אומרת הגמרא, מה זה ובלבד שאי מכירון? את מי הוא צריך להכיר הסופר שכותב את הגט לבעל ללא נוכחות, ללא נוכחות אשתו? אומר רב יהודה אמר רב, ובלבד שאי מכיר שם או איש בגט, שם או אישו בשויבו. כשהוא כותב גט לבעל ונותן לו את זה ללא האישה, אז הוא צריך להכיר ולדעת שזה שמו של הבן אדם שעומד פה לפניו. שאם לא כן, אולי הוא כותב גט עבור מישהו אחר. ואחר כך, הבעל הזה ייקח את הגט הזה ויתן את זה למישהו אחר שישתמש בו. כמו כן, כשהוא כותב שובר אישור על קבלת ההתחייבות לכסובה, צריך להכיר את שם האישה, שזה באמת האישה עומדת לפניו. שאם לא כן, אולי היא מתכוונת לכתוב את השובר עבור מישהו אחר שגירש את אשתו. יוסף ורב ספר ורב אחר בער ובונה, ורב ונה ברכינן ויוסף הבא יגבי ויוסף וקומם בו אל. שאלו ככה, האם רק שם או איש בגט אין שם או איש אלוי? שם או איש בשובר אין שם או איש לוי? הרי יש פה עוד חששוש, ולאיחוש דיל מקוסף גיטה ועוז לממת ללעיצידה, איך, למה שלא נחשוש אפילו שאנחנו מכירים את שם האיש בגט? אבל לא מכירים את שם האישה. אולי הוא יכתוב את שמו בגט, אבל הוא לא יכתוב את שם אשתו, רק שמה של אישה אחרת, ששם בעלה כשמו, ואחר כך הוא ייתן את זה לאשתו של אותו אדם אחר. וכמו כן בשויבר, למה שלא נחשוש, שם האי תכתוב בשויבר את שמו של אדם אחר, ששם אשתו כשמה, ותמסור את זה לידי אותו אדם אחר, שלא בעלה, כדי להפסיד לאשתו את הכסוב. אומר לאביי, אוכל אומר רב, הוא באמת צריך להכיר את שניהם, שם או איש בגט והוא הדין לשם או איש, שם או איש בשויבר והוא הדין לשם האיש. עדיין שאלת הגמור, יש פה קושיה אחרת, ולאיחוש לשני יויסף ושמעון הדורם בעיר אחס, שמה ישנה אדם נוסף ששמו כשמו ושם אשתו כשם אשתו, ואחר כך אולי הבעל הזה כותב את הגט לשם היוסף בן שמעון האחר הזה, ואז לממת ללעיצדה, היי, וזה לא לשמה וזה לא, וזה פסול כמובן. אומר לרווחה ברונה, אוכל אומר רב, יויסף בן שמעון הדורם, שני יויסף בן שמעון הדורם בעיר אחס, אין מגרש נשסן, אלא זה בפני זה. כלומר, צריך שהבעל השני יהיה נוכח במסירת הגט, ואז לא יכול לצאת מכשול. שאלת הגמור, אבל יש לנו בעיה אחרת. ייתכן שיש פה בכלל זיוף. אנחנו יודעים, הוא אומר שקוראים לו יוסף בן שמעון. אבל אולי קוראים לו ראובן בן ינקב, דיל מעוז למוסה אחריתה, ויבוא לעיר אחרת, ושם הוא יגיד שקוראים לו יוסף בן שמעון. וקוסף גיטה, זאת אומרת ככה, והוא ייתן את זה לאותו יהודי שבאמת קוראים ליוסף בן שמעון בעיר שמשם הוא בא, ואז לממת ללעיצידה איך, ואולי הוא לא קוראים ליוסף בן שמעון, קוראים לרוב בן ינקל. אומר לרבונה בר, חינינה אוך אמר אף, כל שאוחזק שמוי בעיר 30 יום, אין חשש, לא צריך לחשוש, שמה זה לא שמו האמיתי, היות ו-30 יום אנחנו מחזיקים שהשם שלו זה באמת השם של רוב בן ינקל. שאלת הגמרא, ואם זה בתוך ה-30 יום, לא יסחזק מאי? איך יכתבו לו גט? אומר אביי, אפשר לנסות אותו. בן אדם שמשנה את השם שלו, אם יקראו לו בפתאומיות בשם הישן, אז הוא, אז כמובן בשם האמיתי, אז תקו מיד יסובב את הראש שלו. ואם יקראו לו בשם החדש, הוא לא יסובב, אם זה בפתאומיות. דקור לבעון, אז אם קוראים לו בשם האמיתי והוא תקו מסתובב, סימן שזה שמו האמיתי. ינסו אותו. רב זביד אומר, רמוי ברמוי, הוא עושה זוי. רמאי נזהר כל פעם, ואם הוא עשה שינוי השם ברמאות, הוא יזהר, הוא כבר תרגל את עצמו, שאם מישהו יקרא לו בפתאומיות, שלא ייבהל, שלא יאבד את ההשתונות. במילא זה לא נקרא, זה לא דבר שאפשר לנסות אותו.